אוקיי, אני חושב שאנחנו התחלנו, ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר, בפרק ה-30 של הפודקאסט של ראש בריבוע. כמו שאני עושה מאז תחילת המלחמה, אני רק רוצה להתחיל בהזהרה, שאני לא כאן לשפר את מצב הרוח של מישהו, אני לא קצין מורל, אני בא רק להגיד את מה שאני חושב על המצב, ומה שאני חושב על המצב הוא די אגמומי, אז זה לא פודקאסט, זה לא שיחה שהולכת להעלות לכם את המצב רוח. פשוט הזהרה, אבל מי שרוצה להמשיך, אז בכיף, אני פשוט הולך להגיד את מה שאני חושב. אז על מה אני הולך לדבר היום? דבר ראשון על המכתב הפתוח ששלחתי לראש הממשלה נתניהו, ועל המצב הכלכלי המאוד מדאיג שלנו בעיניי, ומה חשבתי שהוא יכול לעשות. אני אדבר קצת על המכתב הזה. אני אדבר על הארגנטינה שבה נבחר, אני חושב לראשונה, מאז ייסוד ארצות הברית, מנהיג ליברטריאני ממש לאיזושהי מדינה, בטח מדינה כמו ארגנטינה שהיא לא מדינה קטנה ולא חסרת משמעות. נדבר אחרי זה על סקר שהראה את מידת התמיכה שיש בטבח של השביעי באוקטובר בקרב ערביי עזה ויהודה ושומרון, ומה המשמעות של זה. ואני אומר גם בנקודה האחרונה על הקטע של למה התקשורת מתאחדת כאיש אחד נגד כל הרעיון של הנשק. למה זה כל כך חורה לתקשורת הישראלית שכולם יוצאים כאיש אחד נגד הנושא הזה? טוב, אני אדבר קודם על המכתב ששלחתי לנתניהו. במכתב הזה אני אמרתי כמה דברים. א', אמרתי מה לדעתי עם הצרות הכלכליות שעומדות מולנו היום, והבעיה של כמובן המיסים הכבדים שנצטרך לשלם על מימון המלחמה, הבעיה שמתכננים להגדיל את צה"ל לתקופה באופן משמעותי יותר ממה שהוא גדול היום, מה שאומר שנצטרך הרבה יותר מיסים כדי לממן את הצבא הרבה יותר גדול הזה בשנים הקרובות, ומיסים גבוהים יותר זה אומר חנק של הכלכלה, חנק של השקעות, חלק של העבודה, חנק של צרכנות, חלק של כל מה שאתם רוצים, אז איך הולכים להתגבר על זה? דיברתי גם במכתב הזה, הזכרתי ברפרוף את הנושא של החשש שלי בכל אופן, מזה שאחרי המלחמה, ובטח אם היא לא תסתיים בניצחון מכריע, וכרגע לי לפחות לא נראה שהיא הולכת להסתיים באיזשהו ניצחון מכריע, מה המשמעות של זה לגבי הירידה, לגבי אנשים שעלולים להגר מכאן, בעיקר אנשים שיכולים, ובמקרה אנשים שיכולים, הם גם אנשים שגורמים לצמיחה במדינה הזו, שיזמי ועובדי הייטק. איך מתגברים על זה? והנקודה אולי, לא רוצה להגיד העיקרית, אבל נקודה שלדעתי מעניינת שהעליתי במכתב הזה, שנתניהו הרי כביכול מדבר כבר שנים על זה שהוא תומך בשוק חופשי. מדבר ומדבר ולא עושה כמעט כלום. והסיבה שהוא לא עושה כמעט כלום זה כביכול בגלל שיש לו בעיה. הוא פוליטיקאי, ראש ממשלה, הוא לא יכול לעצבן יותר מדי אנשים, הוא לא יכול להסתכסך עם מרכז הליכוד שהוא ביצה של פרוטקציוניסטים, בעלי הון, הוועדים החזקים וכו', כל האנשים שבאופן אקטיבי מתנגדים להפיכתה של מדינת ישראל למדינה חופשית יותר מבחינה כלכלית או קפיטליסטית יותר. ועכשיו, מאחר שלפחות לדעתי, ואני מקווה, מניח שנתניהו מבין את זה, אם כי אני לא בטוח, הוא באמת עומד לקראת סוף הקריירה הפוליטית שלו. ממה שקורה כאן, הוא כבר לא התאושש. זה הסוף, זה הקדנציה האחרונה שלו. ועכשיו, אולי בגלל שבאמת אין לו חשבונות פוליטיים ארוכי טווח לעשות עם כל הגופים שמתנגדים לרפורמה שצריך לעשות בכלכלת ישראל, אולי עכשיו יהיה לו את היכולת, אומץ, מוטיבציה, כן לעשות משהו. מה גם שמאחר שהמורשת שלו במידה רבה מאוד הרוסה, והיא באמת הרוסה, אני די בטוח שנתניהו ייזכר כראש הממשלה הגרוע ביותר, אולי בתולדות המדינה או בין הגרועים בכל אופן, אז אולי דרך היחידה שלו להציל לפחות חלקית את המורשת שלו זה לעשות משהו בכלכלת ישראל שיכול לקדם אותה בצורה משמעותית לטווח ארוך. והדברים האלה כמובן זה דרגולציה, יבוא חופשי, קיצוץ של שכר במגזר הציבורי, הכנסה של שיטת השוברים למערכת החינוך, שזה סופר חשוב, כי אחד הבעיות הכבדות ביותר ואולי בעיה עיקרית של מדינת ישראל זה שמערכת הבריאות, מערכת החינוך היא כל כך גרועה, מה שמוציא דורות, על כבי דורות של ישראלים שהם לא מי יודע מה מבריקים בכל מה שקשור למתמטיקה או ליכולת הבאה, ומה שיותר גרוע, שטופי מוח לחלוטין, על ידי מערכת החינוך המונופוליסטית הציבורית שמלמדת אותם שהשוק החופשי זה האויב שלנו, והמדינה היא האביר על הסוס הלבן שמצילה אותנו מעוולותיו ורשעותו של השוק החופשי. כשבמציאות זה כמובן ההפך. השוק החופשי זה הדבר היחידי שעובד כאן, וממשלה או המדינה או מוסדות המדינה זה באמת האויב האמיתי שלנו ושל הכלכלה. עכשיו, אני לא תמים, כלומר, אני יודע שנתניהו לא יקרא את המכתב הזה, וגם הוא יקרא אותו במקרה, בטעות, אם מישהו יביא לו את זה, זה לא מעניין אותו. זה לא עניין אותו ב-14 שנות השנים שלו כראש ממשלה לקדם את הכלכלה כאן או את המדינה באמת. זה בטח לא יעניין אותו עכשיו כשיש לו צרות כל כך יותר גדולות על הראש. אבל אמרתי את זה, ואמרתי את זה, הוא שלחת את המכתב, א', כי להודות על האמת, זה דרך לפרוק את התסכול שלי ואת החששות שלי ממה שהולך לקרות כאן אחרי המלחמה. אבל באמת, בגלל שאני רוצה שכמה שיותר אנשים יהיו מודעים עד כמה המצב שהכלכלי שלנו הוא בעייתי מאוד מאוד. כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לקראת תקופה של מיסים הרבה יותר גבוהים, ומצד שני, אנחנו גם הולכים לתקופה שבה עלולה להיות, או עלול להיות גל ירידה של בדיוק אלה שמצמיחים את הכלכלה, שיוצרים כאן ערך, שמייצאים. ואם אנחנו לא נטפל בבעיות האלה, ואין שום דרך לטפל בבעיות האלה חוץ מאשר שוק חופשי, אין שום דרך שידועה למין האנושי איך לקדם כלכלה של מדינה בלי להפוך אותה ליותר קפיטליסטית. פשוט אין דרך. חוץ אולי מאשר למצוא משאבי טבע מאוד מאוד עשירים, וגם אז זה מוטל מספק כמה זה באמת מקדם את המדינה, אבל בטח שבלי זה אי אפשר לעשות שום דבר להעלות את העושר של האזרח הממוצע ללא העמקת הקפיטליזם בארץ. אז בעיניי זה פשוט עוד דרך שכמה שיותר אנשים יבינו עד כמה מצבנו חמור, עד כמה הוא מסוכן ומה הפתרון. נתניהו זה כבר לא יבוא, כן, נתניהו באמת גמור, אבל אולי מישהו בעתיד יחליט שאולי כדאי להציל את המדינה הזו, ואני מדבר עכשיו ממש במונחים של הצלה, כי הסכנה שעומדת בפנינו היא לדעתי סכנה קיומית. לא סכנה של החמאס שיבוא וירצח את כולנו, למרות שהחמאס, החיזבאללה וערבי יהודה ושומרון ביחד, אולי כן יכולים לעשות את העבודה, אבל הסכנה יותר פורזאית, אם הייתי יכול לקרוא לזה ככה, של כלכלה מדרדרת וגל ירידה, ולהזכיר לכולם שאחרי יום כיפור, מלחמת יום כיפור, היה גל ירידה גדול. כל כך גדול, שעוד פעם להזכיר לכם, זה מה שהביא אז את רבין לומר את המשפט נפולת של נמושות. אז אם אחרי מלחמת יום כיפור היה גל ירידה גדול, מה יהיה עכשיו? בטח אם המלחמה הזו, כמו שעוד פעם, אני קצת חוזר על עצמי, אני מצטער, נגמרת לא בניצחון מזהיר, ואז המצב הביטחוני שלנו ימשיך להידרדר לאט לאט, או מהר מהר. anyway, זה היה המכתב שלי לנתניהו. ואני אקפוץ עכשיו לנושא של, הנושא הטיפה שהייתי קורא לו בגדר חדשות טובות, שזה חבייר מילי שנבחר להיות נשיא ארגנטינה, נדמי לי הכלכלה ה-26 הכי גדולה בעולם, והוא נשיא ליברטריאני שאפילו כנראה מחבב את הרעיונות של הנרקו-קפיטליזם. הנרקו-קפיטליזם, כהסבר מאוד מאוד קצרצר, זה פילוסופיה כלכלית, פוליטית, שאומרת שלא צריך מדינה בכלל. זה מה שנקרא stateless society, שאפשר לנהל חברה, אפשר לנהל כלכלה, אפשר שיהיה כאן גוף מדינתי ללא ממשלה, ללא בחירות, ללא רכוש ציבורי. הכל אך ורק השוק הפרטי, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני רק אומר את זה בשביל להדגים עד כמה הוא באמת מועמד כל כך יוצא דופן, במובן הזה שהוא באמת קפיטליסט רדיקלי. ומן הסתם, הסיבה שבארגנטינה בחרו בו זה בגלל שהם כל כך מיואשים ממצבם. עוני, אינפלציה מאוד מאוד גבוהה של נדמה לי 140%, אם אני זוכר נכון. פשיטות רגל או חדלות פירעון של המדינה, זה דבר ש חוזר בארגנטינה כמו שעון מדי פעם, אז כנראה שהעם כל כך התייאש, הם החליטו ללכת על משהו לחלוטין שונה, לחלוטין שונה ממה שהעם הארגנטינאי אי פעם בחר בו, או ממה שהוא אי פעם היו יכולים לתאר לעצמנו שהוא יבחר בו. anyway, מה שאני רוצה להגיד, וזה הנושא שאני מעניין אותי כרגע, זה שחביר מילי הוא ידיד ישראל קיצוני, כלומר הוא ממש אוהב את ישראל, הוא לומד תורה, הוא תיאר את עצמו ככמעט יהודי מרוב שהוא אוהב תורה. הוא אומר שהוא רוצה להעביר את השגרירות לירושלים. הוא רוצה לבקר במדינת ישראל לפני שהוא אפילו מושבע לנשיא. זה כל כך, זה כל כך בוער בו אהבה לישראל וליהודים והרצה שלו את היהדות, שהוא רוצה לבקר כאן לפני שהוא לפני שמשביעים אותו. והנה, עיתון מעריב, שהוא עיתון למיטב הבנתי לא שמאלני במיוחד, כביכול לא סוציאליסטי, או לפחות לא סוציאליסטי בצורה מוצהרת, פרסם כתבה קצרה על חביר מילי. חביר מילי הפופוליסט נבחר לנשיא ארגנטינה. אוהב את ישראל אבל שונא יהודים. אגב, זה שלהגיד עליו שהוא פופוליסט, זה אמור כשלעצמו להיות לדעתי כינוי גנאי. ואני דווקא לא מסתכל על זה ככינוי גנאי. פופוליזם במובן מסוים או במובן עקרוני זה פשוט איזושהי גישה שמסתכלת על המדינה או מוסדות המדינה כמתאמרים בעם הפשוט, באליטות כמתאמרים בעם הפשוט, והפופוליזם פונה לעם, לעם כולו, ומנסים להסביר איך האליטות מתאמרות בו ורוצים לאחד את העם נגד האליטות כדי להחזיר לעם את הזכויות שנגנבו ממנו על ידי האליטות. כמו למשל הזכות לקנות נשק להגן על עצמך, למשל. אז אני דווקא לא מסתכל על הפופוליזם כשם גנאי, כמעט להפך, אני אפילו מסתכל על עצמי במידה רבה כפופוליסט, אבל אין לי שום ספק שבמעריב פרסמו את שמו את המילה הזו פופוליזם, חביר מילה פופוליסט כשם גנאי. כנראה כי מעריב שונאים את העם, או בגלל שהם לא מבינים מה זה פופוליזם. אבל מה שבאמת מעניין בכתבה הזו, שהם קצת דיברו, ואז הם פנו למומחה אחד, עלק מומחה, לא משנה, אבל הם פנו למישהו שנחשב למומחה, אחד. מי זה המומחה הזה? שהולך להסביר, הולך לחוות את דעתו על הקפיטליסט שנבחר לנשיא ארגנטינה, דוקטור אפרים דודי, מאוניברסיטת תל אביב. אבל אדם הוא קומוניסט. הוא עורך בטעון קומוניסטי, שנדמה לי מפלגת מקי, מפלגת, whatever, לא זוכר מה זה אומר. הוא קומוניסט מוצהר. אז עיתון מעריב פונה לקומוניסט מוצהר, כדי שיחווה את דעתו על הנשיא הקפיטליסט של ארגנטינה. עכשיו, מילא היו פונים לשני מומחים, שכל אחד ייתן את החוות דעת שלו. אחד מהצד השמאלי ואחד מהצד הקפיטליסטי. אז למה מעריב פונה רק למומחה קומוניסט, שבברור יגיד דברים מאוד רעים על מילי? והדברים שהוא אמר, אני כמעט לא רוצה לשמם אתכם, זה כל כך מטומטם שזה כמעט לא שווה לחזור על זה. שאני יודע מה, הוא יעשה שיטה של מטבעות כפולים, אחד לעם ואחד לאליטות, שזה שטות, הוא פשוט רוצה לבטל את הפזו ולעשות דולריזציה, הוא רוצה לעשות זה בשביל להציל את העם, שסובל מהאינפלציה יותר מכל אחד אחר, יותר מהאליטות אני מתכוון, ומהעשירים. אבל דודי שהוא קומוניסט, מבין בכלכלה בערך כמו שאני מבין בבלט רוסי. אבל הנקודה היא למה מעריב כל כך בוער בו להריץ כתבה, ולראיין מישהו שכל מישהו ששמינית מוח שלו עובד יודע מראש שיגיד דברים רעים על חביר מילי. והסיבה כנראה שמעריב הוא בסופו של דבר חלק מהמדיה או מהתקשורת המיינסטרימית בישראל, והתקשורת שונאת, מתאבת. התקשורת מתאבת קפיטליזם, מתאבת חופש, מתאבת זכויות אזרח, מתאבת ליברטריאניזם, או ליברליות, אם אתם רוצים להשתמש בביטוי הזה. אני כבר משתמש יותר ויותר בליברטריאניזם, כי כשאני שומע מישהו כמו לפיד אומר את המילה ליברל, אני יודע שחייבים לברוח מהמילה הזו, כמו שצריך לברוח מלפיד. אז למה התקשורת כל כך שונאת את כל הדברים האלה? כי התקשורת שמאלנית, היא לאו דווקא שמאלנית, היא נגד זכויות או נגד חופש. אפשר להיות ימני כמו סמוטריץ' או כמו חלק מהליכוד או whatever, ולהיות מאוד מאוד פשיסטים ואנטי זכויות והכל. השאלה כמובן איך מגדירים ימין. חביר מילי הוא בכלל לא ימין, הוא ליברטריאן. ליברטריאן זה לא בדיוק ימין או שמאל, זה לא בדיוק על הספקטרום הזה. טוב, אבל זה נושא לפודקאסט אחר, לא כרגע, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אני רק רוצה להגיד שזה מאוד מעניין איך התקשורת, גם תקשורת, עוד פעם, אמצעי תקשורת כמו מעריב, שהוא לא הדבר הראשון, זה לא עיתון דבר, זה לא הארץ, ועדיין כל כך בוער בהם לצאת נגד הליברטריאניזם, נגד תפיסת החופש. ואני חושב שזו הדגמה מאוד מאוד יפה עד כמה התקשורת המיינסטרימית היא מושחתת מבחינה א' עיתונאית, כן? כי זה בפירוש מאמר מושחת מבחינה עיתונאית. הם כאילו הם ציירו את המטרה, ואז, או איך זה נקרא, הם זרקו את החץ וציירו את המטרה או משהו בסגנון. אבל זה עוד פעם, זה הדגמה לא רק כמה מעריב הוא מושחת, אלא כמה כל התקשורת היא פשוט שונאת את הרעיון של ליברטריאניזם. אבל אני חושב שבגדול זה חדשות טובות, בעיקר אם הוא יצליח. אם הוא לא יצליח, אז מה זה חשוב? במילא הרוב הענק של העולם שונא ליברטריאניזם, אז ימשיכו לשנוא ליברטריאניזם, זה אולי פחות חשוב. טוב, הנושא הבא שרציתי לעבור עליו זה סקר ענק, לא ענק, לא יודע כמה הוא ענק, נדמה לי 700 נשאלים, שזה נדמה לי מספר די גבוה, אבל לא חשוב. הקיצר, מה שהסקר הזה מצא, שיש רוב ענק, משהו כמו 75% של ערביי עזה ויהודה ושומרון, שתומכים בטבח של השביעי באוקטובר. ואגב, התמיכה מיהודה ושומרון היא אפילו יותר נלהבת מהתמיכה בעזה, אולי בגלל שבעזה לא נעים להם שמפוצצים להם את הבתים, והם צריכים לברוח לדרום עזה, אז הם קצת, אבל אפילו שם רוב תומך בטבח הזה, וביהודה ושומרון כאמור הרוב הוא גדול. אני מחכה בקוצר רוח לראות סקר דומה שיעשו בקרב ערביי ישראל, כי זה באמת מעניין, אבל רק הדבר הזה, רק העובדה שהם כל כך תומכים בטבח הזה, היא מאוד מעניינת. זה באמת אומר שאנחנו מתעסקים כאן עם חבורת ברבר עם צמאי דם, אין שום טעם לדעתי אי פעם, whatever. אני לא רוצה להגיד אי פעם, אולי עוד 300 שנה, כן. אבל בטח בתקופת חיינו אין שום טעם לדבר על שלום. אני חושב שהרעיון של מפלגת זהות משנת 2019, של לעודד הגירה בצורה גם כספית וגם לוגיסטית של ערבים מיהודה ושומרון, זה רעיון מעולה. הוא היום מעולה יותר מאי פעם. אני חושב שאנחנו באמת לא רוצים את האנשים האלה לידינו, והמסקנה המעשית הנוספת, מעבר לזה שהפתרון של הגירה מרצון, תוך כדי עזרה כספית ולוגיסטית, זה רעיון טוב, הנקודה השנייה, או המסקנה המעשית השנייה, זה שאנחנו בסכנה אדירה, ממשהו כמו איזה 2 או 3 מיליון ברברים, שמקיפים אותנו, כמעט בתוך הגבולות שלנו, שהם בעד, אונס, עריפה, רצח, עינויים של ילדים, נשים, גברים, זקנים, הכל. זה המצב. ועל רקע המצב הזה, אני רוצה לעשות חיבור לנושא האחרון שאני רוצה לדבר עליו היום, שזה הנושא של ההתקפה של התקשורת נגד ההרחבה של הזכות להחזיק נשק להגנה עצמית. שזה כלכליסט, עשו מאמר לפני איזה כמה, לפני שבוע או 10 ימים, גלובס הצטרפו לחגיגה לפני בערך 6 ימים, אם אני לא טועה, במאמרים חוצבי להבות נגד הסכנה של חימוש האוכלוסייה. אני אקריא לכם ציטוט מהמאמר, אתם יודעים מה, אני אתחיל בכותרת של המאמר, רק בשביל להראות כמה כל הרעיון הוא מטופש, עוד פעם מושחת מבחינה מוסרית. כי קשה לי להאמין שהעיתונאים שכותבים את זה ורוחים את המאמרים האלה, או את הכתבות האלה, לא ערים לסתירות ולשקרים ולשטויות. אבל זה עניין של אג'נדה, זה עניין של פילוסופיה, וכמו שהתקשורת שונאת את חבייר מילי, כי הוא ליברטריאן, התקשורת שונאת את הרעיון שאנשים יוכלו להגן על עצמם. התקשורת היא פשיסטית, היא רוצה שאנשים יפחדו וישקשקו מהמדינה, ושהמדינה היא זו שתגן עליהם, ותורה להם איך לחיות, ותממן אותם, ותנהל להם את החיים, והרעיון של אזרחים חופשיים שיכולים להגן על עצמם, זה פשוט תועבה בעיני התקשורת, שהיא כאמור פשיסטית, ושווה פעם לעשות פודקאסט רק על המילה הזו פשיזם, כדי להסביר למה אני מתכוון כשאני אומר פשיזם. אבל anyway, אני חוזר למאמר, ואני רק, הנה למשל הכותרת, רק הכותרת של המאמר היא מרתיחה. אקדח ב1,000 שקל, ברוכים הבאים לניסוי הגדול של ישראל. אז א', אקדח בישראל עולה לפחות 4,000 שקל, לא 1,000 שקל, שזה פי 2 או פי 3 מהמחיר של אקדח בארצות הברית, וב' זה, הניסוי הגדול של ישראל הוא לא ניסוי. יש מדינות בעולם שיש בהן חופש גדול מאוד לאזרחים לחמש את עצמם, ארצות הברית, צ'כיה, אוסטריה, פינלנד, שווייץ, ובכל המקומות האלה, כולל בארצות הברית, הניסוי הזה הוכתר בהצלחה. אני יכול לדבר קצת על שוויץ וצ'כיה, שיש בהם חופש כמעט מוחלט להחזיק נשק, כולל נשק, כולל רובים צבאיים. אני לא בטוחים אוטומטיים, אבל בוודאי רובים צבאיים, חצי אוטומטיים אולי, ושם גם שיעורי הפשיעה מאוד מאוד נמוכים, אבל גם בארצות הברית שיש בה שיעורי פשיעה גבוהים, השיעורי פשיעה האלה לא קשורים למי שמחזיק נשק ברישיון חוקי. שיעור הפרות כללי השימוש בנשק בקרב אזרחים אמריקאים שמחזיקים רישיון לנשק פרטי, נמוכים פי 12 משיעור, נמוך פי 12 משיעור הפרת הכללים בשימוש בנשק בקרב שוטרים. יש בארצות הברית בין מאות אלפים למיליונים של אנשים שניצלים כל שנה על ידי נשק חוקי. הטווח אגב הוא מאוד גדול, וזה מספר שנתן ה-CDC בארצות הברית, והטווח הוא מאוד גדול, א' כי קשה למדוד דברים כאלה, חלק גדול אולי גם לא מדווח, בוודאות לא מדווח, וגם הרוב הגדול של המקרים נגמר בלי שבכלל יהיה שימוש בנשק. האיש הרע, האגרסור, המניאק, רואה של הקורבן המיועד שלו יש אקדח, והוא בורח. ואני יכול לדבר עוד ועוד על ארצות הברית. אני רק רוצה להגיד שזה לא ניסוי, ואקדח בארץ לא עולה 1,000 שקל, והייתי חושב שאולי לגלוב זה יהיה קצת את הכבוד העצמי או את השכל לבדוק את זה. יש מלא ציטוטים במאמר הזה שהם ממש ממש מטומטמים, אבל אני אסתפק רק באחד, כי אני לא רוצה לשעמם אתכם. אני גם מתקרב לגבול של החצי שעה שאני מנסה לשמור את הגבול הזה בפודקאסט. על פי מחקרים, הימצאותו של נשק בבית מעלה את הסיכון לאירועי ירי פי 3-5. עכשיו, זה מעניין. הימצאותו של נשק בבית מעלה את הסיכון לאירועי ירי פי 3-5. אז עכשיו השאלה שמעניין אותי, יחסית למה? לזה שאין נשק בבית? כי אם רוצים להשוות את הסיכוי לאירועי ירי בבית, בין מצב שבו יש נשק בבית לבין מצב שאין נשק בבית, אז הסיכון הוא לא פי 3-5, הוא פי אינסוף. אז אני לא כך מבין מה הם רוצים להגיד בזה. אבל יש לי משפטים דומים, עוד ציטוטים, באותו סגנון, כן? הימצאותו של אקדח בבית מעלת הסיכון לאירועי ירי פי אינסוף. בנייה של בית מעלת הסיכון למות מתאונות בנייה פי אינסוף לעומת הסיכוי למות מתאונת בנייה כשלא בונים בית. טיסה במטוס מעלת הסיכוי למות בתאונה במטוס פי אינסוף מאשר אם לא טסים במטוס. נהיגה במכונית, שחייה בבריכה מעלת הסיכון לטבוע בבריכה פי אינסוף מאשר לעומת המצב שלא שחים בבריכה. אני יכול ללכת עוד ועוד, אבל אתם מבינים את הטמטום. הנקודה היא שבוודאי שנשק בבית מעלה את הסיכוי לתאונות ירי, לפליטות, לרצח, למה שאתם רוצים, לעומת אם אין נשק בבית. וכנ"ל עם שחייה בבריכה. אז למה אנחנו שוחים בבריכה למרות שאפשר למות בבריכה, נוהגים ברכב למרות שאפשר למות בתאונות רכב, בונים בתים למרות שאנשים מתים כל שנה, 30 אנשים כל שנה מתים מתאונות בנייה, 30 אנשים מתים כל שנה מתאונות במפעלי ייצור, אבל אנחנו עדיין מייצרים, בונים, נוהגים, שוחים בבריכה וטסים במטוס. ואנחנו עושים את כל הדברים האלה כי יש בהם ערך, כי חייבים לשחות, לא חייבים לשחות, אבל כיף לשחות, כיף לטוס לחופשות לחול, צריך לבנות בתים וצריך לייצר. אז גם צריך הגנה עצמית. אני חושב שכולנו ראינו את זה שצריך הגנה עצמית. אז כאמור, יש ערך לכל דבר וצריך לעשות איזון. אז כמו שאמרתי בפודקאסטים קודמים, האיזון של זה שיש עלייה בסיכון לתאונות ירי, זה לא להגיד, אוקיי, מעכשיו אסור לכם להחזיק נשק, ואם יבואו ערבים, אז תתחבו בממד ותקוו שהם לא ישחטו אתכם, או לא יענו אתכם, או לא יאנסו אתכם. זה לא הפתרון. הפתרון הוא לדרוש שמי שיש לו מי שמקבל רישיון נשק, שלא יהיה לו עבר פלילי. אלים, אפשר להתווכח בדיוק איזה. צריך לדרוש שתהיה הכשרה מדהימה, מתאימה. לא מדהימה, גם מדהימה אולי, אבל בטח מתאימה. שאגב, היום אין. זה בעיה שצריך לתקן, אני חושב, היום. ההכשרות לא מספיק טובות. מי שרוצה אקדח צריך להיות לדעת מסוגל להשתמש בו כדי לא לפגוע בחפים מפשע, או לפחות להוריד את הסיכוי של פגיעה בחפים מפשע כשיש איזשהו אירוע. אז זה האיזון. האיזון זה אין רקע פלילי, האיזון זה הכשרה, האיזון זה לא להגיד אין. כמו למשל, האיזון של הסיכון של תאונות דרכים זה לעשות קורס נהיגה, כן, לצעיר שרוצה לקבל רישיון נהיגה, ולעשות טסט כל שנה לאוטו, לוודא שהוא תקין והברקסים עובדים. זה האיזון. האיזון זה לא מה, בגלל שיש סיכוי לתאונות דרכים, אז יותר לא נוהגים במדינת ישראל. ואותו דבר צריך להיות עם נשק. והעובדה שהתקשורת, עוד פעם אני חוזר על זה, העובדה שהתקשורת כאיש אחד יוצאת נגד הרעיון של לתת לאזרחי ישראל את הזכות, להחזיר להם את הזכות להגן על עצמם, אומר הרבה מאוד לא על נשק ולא על בן גביר, זה אומר הרבה מאוד על התקשורת. התקשורת במידה רבה זה האויב העיקרי של עם ישראל. לא של מדינת ישראל, אלא של עם ישראל. ואני חושב שזה הכל. אני חושב שדיקדיקתי מספיק את כל מי שהקשיב לפודקאסט הזה עד כה. אני רק אזכיר לכם שזה הפודקאסט הליברטריאני היחידי בארץ, אז אני מקווה שאם אתם אוהבים את המסר, תעזרו בהפצה שלו דרך לייקים, דרך שיתופים, דרך כל דבר שאפשר. ומיד, וזהו בעצם. ערב טוב לכולם, ערב טוב ככל שיש ערבים טובים בימים אלה. ונתראה בפרק הבא. תודה ולהתראות.